אז אני אזכיר קצת, זה היה לפני חנוכה, אנחנו התרחבנו ואין היה ברכות. שם הגמרא עוסקת בעין הרע, אולי הגמרא שם, אני אזכיר, בסדר, תגידו לי מי זוכר, מי לא, כמה אני צריך להזכיר בזה. דיברנו על זה כשאדם מגיע למקום חדש, לעיר, פה לחברה חדשה, אז יש סיכון שהוא יהיה יותר מושפע, בגלל שבמקום החדש מכירים אותו קודם כל דרך הצד החיצוני שלו, ולכן הוא מנסה קצת להתאים את עצמו למקום הזה. כשאדם נמצא במקום בזמן כזה, במציאות כזאת, אז הוא עלול להיות יותר חזק בצד החיצוני שלו, ופחות חי את הנפש הפנימית שלו. נכון. ולכן הוא צריך לחבר צד ימין ושמאל. מי זוכר את זה, שאני יודע מה אנחנו מדברים? מה? כן? טוב. ולכן, כדי שאדם לא יהיה מושפע, אולי השליט שולט על מה הוא כן מושפע ומה הוא לא מושפע, יש צורך בהעמדת עולם פנימי אל מול המציאות החיצונית. ולכן הגמרא אומרת כאן שצריך, אני אתחיל פה בזה תחילת עניין, כי בעזרת השם מקווה שזה מובן. נתחיל ככה בעמוד 142 בשורה החמישית שם. לכן יש צורך בזה שאדם יברר את הדרך שלו ויונק מהשורש. ככל שאדם יותר יונק מהאמת הפנימית שלו, יותר בעל עמדה, הוא יותר מבורר, ומאלה יותר חסין מההשפעה החיצונית. אז אני אקרא, ואנחנו תוך כדי קצת נשלים את מה שהיה ונמשיך הלאה. מובן הדבר, בסדר? מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום ושיווי הדעות וההתרחקות ממחלוקת ושינוי הנהגות המקום שהוא בו, שהם ראשי אושיות החברה האנושית והלאומית. כי אם שיהיו כולל את תוצאות הכרתו הפנימית, שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק, על פי דרכה של תורה ומצוותיה, שיתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש שוכן עמוק בנפש פנימה. אם אדם כל כך מרוכז בעולם הפנימי שלו, כל כך בעצמו, אז יכולה להיות בעיה שהוא פחות אדם שיודע לתקשר עם אנשים, הוא פחות בשלום עם אנשים, הוא כל יותר מחזיק במחלוקת, כי הוא יותר מונח בעצמו, הוא לא רוצה לקבל מאחרים. אז אומר הרב, לא, זה לא סתירה. אנחנו מדברים פה מתוך מה אדם יוצא. אדם צריך לצאת מתוך ההכרה הפנימית שלו, מתוך מיהו, מתוך ברור העולם הפנימי שלו. אבל מתוך זה, זה לא אומר שהוא במחלוקות עם אנשים. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות מעורב עם הבריות. אבל השאלה היא, האם הוא מטשטש את הזהות שלו, או שהוא שומר, מעמיק את הזהות שלו, מתוך, הוא יכול גם להרחיב אותה על ידי הפגישה עם האחרים. אבל זה הנושא פה. הנושא פה לא שאו אני, שתי אפשרות אפשר להציג. או שאני מאוד חברתי, ואז הזהות שלי מאוד נמחקת, כי היא מאוד הולכת לפי החברה. או שאני מאוד מאוד קשוב רק לעצמי, ואז אין לי אחרים בכלל. אני לא פתוח אליהם, הם צריכים לראות אותי, אני לא רואה אותם בכלל. אז אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה, כתוב לעולם תהיה דעתו של האדם מעורבת עם הבריות. כן? מלחיות בשלום, ולא להיות אחד שמחפש מחלוקות. אבל, מתוך מה אתה יוצא? מתוך העולם הפנימי שלך. ולא מתוך השיעבוד למציאות החיצונית, לאיך שאנשים רואים, לאיך שאנשים מצפים. והשלמה הזו של השקפה תבוא בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים והשכליים, איך הם קשורים זה בזה, איך הוא ישלים את עצמו. הוא צריך באמת לקשר את שני החלקים, את החלק המעשי שלו ואת החלק השכלי שלו. זוכרים זה דיברנו? במקרה, כן? קצת יותר מהר. צריך לקשר את שני החלקים, זאת אומרת שכשהוא לומד תורה זה החלק השכלי שלו, אז הוא לומד על מנת לעשות, על מנת את הוא חי את הדברים האלה. אז הלימוד הוא לא תיאורטי, הלימוד שאיך מתוך מה שאני לומד, מתוך הרעיונות שאני לומד, אני מברר איך מתוך זה אני חי, איך אני מתנהג, איך אני חושב, איך אני פועל. בסדר? זה המטרה האמיתית. זה קישור בין הצד השכלי לבין הצד המעשי. וכן, כשהוא עושה דברים מעשיים, כשהוא מתפרנס, וכשהוא עושה הרבה דברים בעולם המעשי, הוא צריך להיות יונק מהשורש. מה המגמה שלו? מתוך מה אני עושה? כשיש לי מגמה, זה נקרא שחיברתי את הצדים המעשיים שלי אל השורש. וכן, שאני לומד תורה, שאני עוסק בעצם בשורש, אז אני לומד מתוך כדי שהדברים יתרחבו על האישיות ועל החיים בכלל. זה נקרא לקשר את הדברים. אבל אם אני לא מקשר את הדברים, אז גם כשאני לומד תורה, אני עלול לעשות את זה בשביל עצמי, בשביל הצד החיצוני שלי. אין לי מגמה של שורש של... אז גם אני עוסק בדברים הכי חשובים והכי אמיתיים, בסוף אני יכול לעשות זה בשביל עצמי, בסדר? ואז זה חיצוני. וגם בטח שכשאני עוסק בחיי המעשה, אם זה לא מחובר לאיזה מגמה, לאיזה שורש, אז בעצם אני עכשיו יכול להתפזר ולחיות רק את החוץ. אז אני קורא את זה כאן בזריזות. בהשלמה שלו השקפה תבוא בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים והשכליים, איך הם קשורים זה בזה וצריכים זה לזה, ושראוי להכיר שהכוח הפנימי המוציא לפועל את המעשים השכליים יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות, כי הקיינים השכליים שישארו בלתי מכוונים למעשה יאבדו תכליתם, ואז מבלי משים תמצא להם מקום אותה תכלית המדומה המוצאת כן בנפשות החלושות לייחס המרכז אל צד השפעת הבריאות החיצוניות עליו, שהוא מאבד כל טוב פנימי ועושה כל כוח הגון מכישרון מוסר ובירת השם תאורה. עושה אדם, זה עושה את האדם לחנף ויהיר בגאווה חיצונית ועבדות של שיתנו פנימית. לכן הכוח המוציא לפועל את המעשים הגופניים צריכים למצוא להם מרכז עולמו השכלי הפנימי. אז למשל, כאשר עסוק בתורה, יהיה למען ידע את המעשה אשר יעשה אותה אדם, האדם וחי בהם. כאשר יעמול לצבור הון, זה חיי המעשה, יהיה למען תעודת הטוב והצדק לחלקי נפשו ונפשות ביתו בכבוד, מבלי שיהיה למסע על אחרים ולמצוא ידו לו להרבות צדקה וחסד ביד נדיבה. איך זה מחובר לאיזה ערך, לאיזה מגמה? אמנם בהינתק קשר פעולות השכל מעסקי המעשה ותכלית המעשית אל הפועל ממגמת השכל, אז יימצא לו ציור חלוש וכוזב לעשות תורתו לעטרה של ציצת נובל לכבוד המדומה של השפעת זולתו עליו. אם אין לך את ה... אתה לא מחובר לאיזה ציור אמיתי, למטרה אמיתית, אז זה מיד נופל למטרה חיצונית, למטרה של העני. אם אתה לא עושה את זה למען האמת, אז אתה עושה את זה הרבה פעמים למען עצמך. אפילו לימוד תורה. אם אדם לא עושה את זה על מנת שבית החיים שלו ייראו אחרת, ואיך הוא בזה עובד את השם, ואיך בזה הוא עושה עכשיו חי חיים יותר גדולים, יותר אמיתיים, יותר מחוברים לאלוקים, אז יכול אז ללמד תורה, רק בעצם אם לא זה המגמה, אז המגמה היא, זה בעצם בשבילי, אז איך התורה הזאת עושה אותי יותר מעודר, יותר מכובד, והמעשים יהיו גם כן משובדים למגמות אלה שמהן מקור לכל חלישות נפשית, שעבוד של שלילת שליטת נפשו על נפשו, באמת, המכשרת הנפש לכוח השפעה של עין רעה מרפיונה וכישלון כוחה הפנימי. על כן, לכן, על כן לינקוט זיקפה דיעדי דימיני, כן, זה מה שהגמרא אמרה, הרעיון הוא כזה, הוא לוקח את האגודל של יד ימין, שמוציא, הימין זה המהות, בסדר? זה הדברים החשובים, זה הדברים השכליים, והשמאל זה הדברים המעשיים יותר. אז הוא מכניס את האגודל של יד ימין לתוך יד שמאל, שמוציא לפועל פעולותם, מתייחסות למטרת השכל, מכניס את זה ביד עד השמאלה, להראות יחס השכליות כולן אל צד המעשי שבאדם, מחבר את השכליות עם המעשיות. ובזה ימצא סקירה כללית למגמת השכל בעולם הפנימי. זה יהיה לו מבט, שכשהוא עוסק בדברים השכליים, לאן זה הולך, מה המטרה, איך זה עכשיו מרחיב לי, מרומם את כל החיים שלי. וכן, וזקפה דידה דשמאלה, האגודל של יד שמאל, הכוח המוציא לפועל, עסקי המעשים הגופניים, בידה דימינה, להשלימם לפי תכונת השכל ותביעותיו. כשיהיה אדם שלם, שהשכל וכל סעיפיו ופעולות הבאות מכוחו, מכוח תולתיו, המעשים על כל ענייני סעיפותיהם יהיו נערגים בערג אחד על פי הכרה פנימית, אז כשיש מציאות כזאת, אז הנפש היא לא חלשה, היא לא נפש מושפעת, אלא נפש חזקה, בגלל שהיא עונקת כל הזמן מהשורש שלה. תתחזק נפשו בשלמות פנימית, ולא תוכל ליד השפעת זולתו לגעת בו לרד. אדם כזה יהיה פחות מושפע לרעה, כי השליטה שלו על ממה מושפע, בגלל שהוא יונק מהשורש, אז הוא חזק, אז הוא מחובר לעומק שלו. ממילא עכשיו הוא לא אמון על האנשים המושפעים. הוא יחליט, הוא רוצה עכשיו ללמוד מישהו, יכול ללמוד מישהו, זה לא להיות מושפע. המושפעות היא בשליטה. לעומת אם אדם לא יונק מהשורש שלו, ממילא הוא חי יותר בחוץ, אז הוא עכשיו סופח לתוכו את כל מה שיש בחוץ, בסדר? בלי יכולת שליטה, הוא מושפע, מעצבים אותו לפי מה שהחוץ. החוץ מעצב לו את החשיבה ואת הנפש. טוב, כדי להסביר את זה, אז ככה הרב עכשיו מדבר על יוסף. קודם כל, הפסקה דיברה על יוסף, נכון? יוסף הוא מאוד מיוחד, הוא ככה מאוד מבטא את המודל הזה שדיברנו עליו כל הזמן, של החוזק הנפשי הפנימי, אל מול עשיו, בסדר? ודרך זה ככה אנחנו ננסה. טוב, והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיונו. ביוסף בכלל, אבל בניסיון הגדול שלו, שם זה מתבטא בצורה מאוד מאוד חזקה. בואו נלמד אותו, זה קשור מאוד גם פרשות שבוע. אנחנו פרשיות כאלה של יוסף. אז הגמרא מאוד מרחיבה שם בנושא הזה של יוסף, בניסיון שלו. אני חושב שדרך הניסיון הזה אפשר לראות איך יוסף בעצם מראה לנו איך הוא, מה זה עולם פנימי, מה זה עולם חיצוני, איך נאבקים, ובעצם הוא בונה בזה תכונה, מטביע איזה מדרגה בתוכו, ומילא בתוכנו אחר כך. גם אצלנו יש את התכונה היוספית הזאת. בסדר? אז את זה אנחנו רוצים עכשיו לברר, לאור מה שראינו. אז כתוב ככה. והנה כוח החוזק הנפשי, הפנימי, מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיון. נכון? שם איזו דוגמה מופתית של אדם ש... זה מודל לכל התכנים שלמדנו כאן. אז קודם כל יוסף, הוא במציאות שהוא נמצא, היינו מצפים שהוא יהיה האדם הכי חלש. כי יוסף הוא, קודם כל מתי זה אדם? אדם חזק, אדם שיש לו איזה משפחה, הוא מחובר לאיזה משהו, נכון? יוצר לו איזה חוזק. יוסף תלוש מהמשפחה שלו, בסדר? מבחינת המשפחה שלו הוא מת, מבחינתו הוא לא מתקשר מכל מיני סיבות, כלום, לגמרי, שום דבר. במשך עשרות שנים הוא מנותק לגמרי. כשאדם הוא מאוד תלוש, אז הוא הופך אותו לאדם מאוד חלש, אין לו על מה להישען. דבר נוסף, יוסף הוא עבד. במצרים עבד זה כמו איזה חיה, זה משהו כזה לא, שלא סופרים אותו בכלל. אז המציאות הזאת שבה הוא נכנס אליה, אז גם כן היא מאוד מאוד קשה לייצר איזה עולם פנימי, לייצר איזה חוזק, בסדר? דבר נוסף שיש לנו זה ליוסף. יוסף הוא אחד כזה שהוא מאוד קשור אל החוץ. כתוב שלפני שהוא היה מסלסל בסערו, נכון? הוא היה מאוד יפה, הוא בן של רחל, כן? שגם היא הייתה יפה תואר, יפה מראה. זאת אומרת, העולם החיצוני הוא שייך אליו. מה זה שייך אליו? הוא מצליח בו, זה חלק ממנו. תראו אחר כך איפה הוא עכשיו לראות שהוא כל כך מצליח בכל מקום שהוא הולך, אז הוא מאוד מצליח לנהל שם ולהגיע מיד להיות במקום הראשון ולהיות הדמות הכי משפיעה גם בבית פוטיפר, וגם אחר כך בכלא הוא נהיה כזה, וגם אחר כך שהוא יוצא הוא נהיה משנה לכל האימפריה, נכון? זאת אומרת, יש פה כישרונות מעשיים, חיצוניים מאוד מאוד חזקים. נכון? זה מתבטא גם ביופי שלו. זאת אומרת, הוא שייך אל המציאות החיצונית הזאת. אם הוא לא היה שייך, אם היה איזה מישהו כזה מאוד פנימי, מאוד בכלל, שהעולם החיצוני בכלל לא מדבר אליו, אז אולי היה לו יותר קל. אבל הוא שייך למציאות הזאת. אז אמרנו, אלה הם יפה תואר. כן, שהוא מאוד מסוגל ליפול לפיתויים חיצוניים. עבד, שאין לו רצון משלו, ואין לו דעה משלו, אדם חסר מבחינת התפקיד, המיקום שהוא נמצא. ואל מה הוא עומד, מול מה הוא עומד. אז אפשר לראות את זה, שזה איזה אירוע כזה היסטורי מאוד מאוד נקודתי, רציני ומשמעותי. ואפשר, אפשר להרחיב את זה, תכף נרחיב את הדבר הזה. אשת פוטיפר, הגמרא אומרת, הגמרא ביומא אומרת, שזה לא היה משהו חד פעמי. כי כתוב שם שהיא הייתה יום יום. אני כתבתי את זה אצלי בגמרא, שיום, הגמרא ביומא אומרת, כל יום הייתה מחליפה את הבגדים שלה, שחרית וערבית. והיא נמצאת, היא משחקת בעצם על שתי דמויות. מצד אחד, יש לה עמדה של כוח, היא אשת פוטיפר. בסדר? וזה איום כזה, שגם היא לא אומרת אותה, אבל זה לכולם ברור הדבר הזה, כמו שקרה בסוף, נכון? לפני שהוא כאילו הפיל עליה את התיק, אז היא שלחה אותו לכלא. כלא במצרים זה לא דבר פשוט. זה יכל למות מזה גם. וגם לא למות, להיות ככה, להיקבר שם, אף אחד לא יודע עליך. בסדר? אז היא קודם כל באיזה עמדה של איזה אשת אדונו. ויחד עם מערכת פיתויים מאוד מאוד חזקה. אז אמרנו שהגמרא אומרת שזה יום יום. אז תראו את ההתמודדות פה. יוסף שנמצא במציאות הכי חלושה, שהתנאים החיצוניים, התנאים שלו, הם מייצרים מציאות הכי חלשה שיש אצלו. ומולו נמצא את איזה מכונה ענקית של פיתויים בדמות אשת פוטיפר, כן? ואל מול זה יוסף מתמודד וכמובן מצליח. אני אמשיך ככה בפסקה פה, נראה. אין לו, אמרנו, אין לו חברים להישען עליהם, אין לו משפחה ככה לדבר איתה, אין לו, גם אף אחד לא ידע על זה שום דבר. כל הנתונים שבעצם מאפשרים את הנפילה. אבל מה הוא אומר? כך כתוב בתורה. אז ככה, הנה כוח חוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף באופן מאוד נעלה בניסיונו. אלם, יפה תואר, עבד, שהייתה נפשו חזקה כל כך, עד שהצדק הפנימי של הקריאה. אז מה הוא אומר? מה עומד מול כל הדבר הזה? מה הוא אומר? ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. האמת הזאת של לעמוד מול ריבונו של עולם, מול האמת הגדולה הזאת, היא כל כך מעוצבת אצלו, חזק, בנפש פנימה, מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו. בסדר? אם נרחיב את זה אלינו, כן? זה, יש כאן מול מערכת פיתויים אדירה. התרבות שלנו כאן גם כן מלאה בפיתויים. יוסף מלמד אותנו שיש בנו טבע כזה, יש בנו אופי כזה, יש בנו כוחות פנימיים יוספים כאלה, שאותם אנחנו צריכים לרענן, לחשוף, להופיע בתוכנו, שמסוגלים לעמוד מול כל החוץ הזה. החוץ המאוד מסנבר, המאוד מושך. חוץ כזה שנוגע מאוד בדמיון שלנו. שאומר, הוא מייצר איזו אמירה כזאת, שפונה אל הדמיון. זה החיים הטובים, זה החיים הנעימים, החיים היפים, שם יש חיים. ויוסף בעוצמה הפנימית שלו, מה הוא מעמיד מול הדבר הזה? נפש חזקה. איזו עוצמה פנימית אדירה, שאומר, רגע, שנייה, אבל זה נגד אלוקים. זה חטא לאלוקים, זה נגד האמת. לפי עוצמת הפיתויים, ככה אתה יכול להבין איזה עולם אמיתי, איזה שורש, איזה קישור, למה יוסף כל כך קשור. כוח נפשו הפנימית שלא התפעל מאומה מכל השתדלות הרשעה לאווירו מדרך השלמות והצדק. לא הצליחה. מפני היותו, למה? מפני היותו מכיר שלמות עצמו ביותו מתגבר על הבעמיות. מה זה מכיר שלמות עצמו? כל כך מבורר בשלמות שלו, כל כך אחוז בה, כל כך מאמין בה, כל כך קשור אולי. זה המדרגה שלו, שמתוך זו מסוגל להתגבר על כל הצדים החיצוניים. החשבון העיקרי שמנווט אותו זה החטא כלפי שמעיה. הוא כאילו יש לו צד כזה שהוא לא סופר את הפיתויים ואת החיצוניות. הרמב״ם מביא, הרמב״ם לא תמיד מזכיר דמויות, הוא מדבר על הלכות ורעיונות. כל הפורש מהעבירה או עשה מצווה לא מפני דבר בעולם, בסדר? לא בגלל פחד, לא עירה, לא לבקש כבוד, אלא למה? מפני הבורא ברוך הוא, ככה עושה את המצווה, ככה הוא פורש מהעבירה. ואז אומר הרמב״ם, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו. הרי זה מקדש את השם. כן, שהרמב״ם רוצה להגיד שאדם עושה מצווה לשמה, רק מפני הבורא, אז הוא נותן דוגמה את יוסף, נכון? כי היא הצליחה להוציא את כל, אם היו כל מיני סיבות חיצוניות לעשות המצווה, הוא להצליח להעמיד עולם בדילים מול זה, היא הורידה אותם, כן? ואל מול זה יוסף העמיד את העוצמה הפנימית הזאת, כן? זה קידוש השם עצום. לכן בעצם הדוגמה היותר מהירה שיש לנפש כזאת, שחי את העולם הפנימי שלה, איזו עבודה פנימית יש לה, זה יוסף. הוא כוח נעלה פנימי מאוד. עד שזכה באמת על ידי זה, להנחיל זה גם כן לבניו, את אותה הכנה של החוזק הפנימי. מבלי סט פנים בעולם חיצוני, במקום שהוא עומד לסטן על העולם הפנימי. על כן, עכשיו לפי זה, נסביר למה יוסף הוא סטנו של עשיו. שמעתם פעם את הביטוי הזה? יוסף סטנו של עשיו? איזה פרשיות שלנו. אז כתוב ככה ש... מתי יעקב אבינו עזב את לבן לחזור? כשיוסף נולד, נכון? למה? כי יש איזו השלמה של יוסף ליעקב, כשהמציאות השלמה הזאת היא כבר מסוגלת להתמודד גם מול עשיו. אני רוצה שנסה להבין עוד יותר לעומק את יוסף מול ההבנה הזאת, למה דווקא יוסף הוא סטנו של עשיו. הפסוק בעובדיה אומר ככה, כתוב בית יוסף, כתוב בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. בסדר? יעקב זה האש, אז למה הוא צריך את יוסף? יוסף זה הלאהבה, כן? זה לקחת את האש ולהגדיל אותה. ואל מול, וזה מול הקש של עשיו. יש את זה בפסקה בעיניי, נכון? על עשיו הזה. על כן הוא סטנו של עשיו. בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. שעשיו, למה דווקא יוסף הוא ההפך מעשיו? הוא השטן של עשיו. עשיו הכי מפחד ביוסף. בסדר? הם שני הפכים. למה לא מיהודה? יהודה גם אדם ענק, נכון? למה דווקא? אז קצת מי זה עשיו? עשיו אינו יוצא ידי חובת מרכז עולמו כי אם על פי ההשפעה החיצונה לבדה. עשיו זה אדום, בסדר? זה המלכות שאנחנו, תרבות מאוד מאוד שואבת מהמלכות הזאת, מהתרבות הזאת. עשיו הוא מאוד מאוד, הוא מלך של החוץ. עשיו יש לו ברכה, כי באמת, מה הברכה שלו? על אחר ברכה תחיה, נכון? אפשר להגיד שהוא הגיבור. אבל הוא אומר, כי באמת תוכל החרב להיות למרכז החיים. בסדר, שאתה נלחם, אתה נלחם, שאתה לא נלחם, אתה בבית. מה, איפה החרב? מה הקשר ביני לבין החרב? אפילו בין הסב לחרב, מה זה? החרב, הגבורה הזאת יוצרת כבוד. זאת אומרת, עשיו, הצד החזק שלו, זה ההסתובבות כל הזמן סביב הכבוד. התרבות היא מאוד מושפעת מזה, נכון? זאת אומרת, היא מאוד קודם עוסקת בחוץ. מקודם דיברנו על הפיתויים האדירים של התרבות, נכון? זה פיתויים ששייכים יותר על החוץ. החוץ הוא מאוד מאוד מושך, מאוד צבעוני, מאוד מראה חיים מאוד מאוד יפים של החוץ. אז אמרנו פה שזה שייך אל הכבוד. אם לא שכבוד מדומה של גיבורים שופכי דם יגדיל עקב. עוד טיפה, על היושר והצדק הפנימי, על היושר והצדק הפנימי, הוא אדום וארצו אדומה. אין לך צבע הפועל ככה בחיצוניותו לגרות את עצבי הריאות כצבע האדום. ועל פורי הפרעות בסדרי העין פנימה. נכון, הוא שייך לצבע האדום. צבע אדום, בגד אדום, יש לפעמים בעיות הלכתיות איתו. זה צבע שהוא מאוד מאוד בולט, הוא מאוד זועק, בסדר? הוא מאוד מושך, אז לכן הסב הוא מופיע דרך הצבע האדום. שם זה מאוד מבטא את את הכוח הזה של הסב, כן? את המהות של הסב. לכן זה מתאים לתאוות הכבוד. אתם יודעים שכתוב ש חז"ל אומרים לנו שיש משהו מיוחד בחזיר. החזיר, אם רוצים לדבר על בעל חי טמא, אז הדוגמה הכי טובה, נכון, זה חזיר, נכון? ככה בגלות כל הזמן צחקו על היהודים. אבל החזיר, מתוך שלוש סימני טומאה, יש לו שתי סימני טהרה. דווקא הייתי מצפה שזה הבעל חיים הכי טמא. דווקא יש לו שתיים, הרוב הסימנים יותר. השתיים האלה זה השתיים החיצוניים, ויש לו סימן תומה פנימי, בסדר? יש לו שתי סימני טהרה חיצוניים, אני מבפנים זה סימן תומה. הוא מפריס פרסה והוא שוסע שסע, בסדר? חז"ל אומרים, הנה, פורס את הטלפיים שלו, אומר, תראו שאני טהור, אני כמו בעל חיים טהור, גם יש לי שוסע שסע וגם מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה. וזה בעצם ככה נותן לנו עוד איזו הבנה, שהחוץ מאוד מאוד מרשים, מאוד מצליח, אבל בפנים זה טמא. בתרבות כזאת שהנקודה הפנימית שלה היא טמאה, היא רקובה. והצד החיצוני מאוד מאוד מושך, אמרנו הוא אדום. למה דווקא, למה יש מלחמה, אולי לפני יש נענה על השאלה, למה מלחמה דווקא בין עשיו ליוסף. בואו ננסה להסביר את זה דרך האש והקש. אז הקש יכול להיות מציאות כזאת. מה זה קש? קש זה קודם כל, זה לא דבר חי, הוא תלוש, נכון? תש זה הקש. אין לו איזה חיבור לחיים. הוא מאכל בהמה גם, זה משהו מאוד... אבל זה יכול להיות המון המון הרימות של קש. זה נראה משהו מאוד מאוד גדול. יש איזה משל כזה בחז"ל, שאומר הפשטני הזה, רואה איזה גמל שנוסע עליו המון המון קש, הוא אומר, איפה זה ייכנס כל הדבר הזה, איך אני יכול לעמוד מול כל הכמויות האדירות האלה שיש. אז אומרים לו, גץ אחד שלך, מהאש שלך, יהפוך את כל הקש הזה לתוך כמה דקות לכלום, נכון? זאת אומרת, יש כאן איזה גודל, יש פה איזה משהו מאוד מרשים, יש פה גודל, יש פה צבעוניות, יש פה הצלחה מאוד גדולה בצד החיצוני, פיתויים מאוד גדולים. אבל בסוף זה קש, בסוף אש, אש זה אנרגיה. האש היא אפילו לא, אי אפשר לגוע בה כי אתה מקבל קביעה, אבל היא לא ממשית, נכון? האש היא רוחנית כזאת, היא לא ממשית. אבל מצד שני, גץ אחד הופך את כל החבילות קש הגדולות האלה לשום דבר. אז זה יעקב שצריך את יוסף, כי יוסף ככה מרחיב את האש ללהבה, שלא יחגע רק איזה גחלת קטנה. ומתוך זה באמת עכשיו יש את המפגש השלם עם עשיו, שככה אפשר לנצח את עשיו. מה מיוחד דווקא ביוסף מול עשיו? למה דווקא הוא סתנו של עשיו? הם שניהם מדברים על אותה מציאות. שניהם פונים לעולם החיצוני. עשיו בונה את העולם החיצוני, זה מלכות רומא, היא בונה, היא מייצרת עולם חיצוני בהצלחה. וגם יוסף הוא מוכשר מאוד בצד החיצוני. ראינו מה הוא עושה במצרים, הוא אלם יפה תואר, הוא שייך מאוד אל החוץ. אבל כל אחד בא במקום אחר. יוסף הוא בא מעולם פנימי ומתוכו יש לו חוץ. הוא בונה את העולם החיצוני מתוך העולם הפנימי. ועשיו יש לו רק חוץ. ולכן עשיו מאוד מאוים מיוסף. הם שניהם פונים אל העולם החיצוני. עשיו אומר צריך לבנות העולם החיצוני בכבוד, בהרבה הרבה קש, בהרבה רושם, בהרבה הנאות של חיים. ויוסף הוא יש לו כוח פנימי ומתוך זה הוא נוגע בחוץ. נכון, יש גם משיח בן יוסף, הוא זה שגואל את עם ישראל. נכון, זה החלק הראשון. זה כוח פנימי כזה, גם במובן שהוא מאחד, אבל בכוח פנימי כזה שמצליח באמת לבנות מציאות חדשה, לבנות גאולה. משיח בן יוסף זה החלק החומרי, המציאותי, הראשוני. ולכן יוסף הוא זה שהוא סתנו של עשיו. בסדר? אולי עוד טיפה קצת נראה פה. באשר יחס כלל ישראל גדול הוא אל יוסף, בפרט שעל ידי עירוב המשפחות, אני מדלג עוד משפט אחד, אני רוצה להסביר פה קצת בעל פה. יוסף נתברך בבכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. גם קרני ראם הם מאוד מאוד, קרניים מאוד מאוד יפות, גם יופי וגם שור, שזה הרבה כוח. זאת אומרת, לא יופי שמחליש את הגבורה הפנימית, בסדר? שיש סתירה בין החוץ לבין הפנים, שזה או החוץ או הפנים, ולא גבורה פנימית שלא מופיעה ביופי. אז יוסף זה המציאות של הגבורה הפנימית, האמיתית הזאת, שדיברנו זה הברכה של השור, עם היופי, עם הדר החיצוני הזה. זה המציאות. לכן, יוסף הוא השטן של עשיו, ודרך הניסיון שלו בעצם אנחנו רואים נפגשים יותר מאיפה הוא יונק, מאיפה כל כולו מתחיל, מהקשר שלו ליעקב, איך אעשה וחטאתי לאלוקים. כן, מה יהיה בעולם? מי הוביל את העולם? עם ישראל דרך יוסף או עשיו? אז שיצאנו לגלות, מלכות רומא כבשה את ישראל והיא מולכת, שאנחנו חוזרים ונגלים, קודם כל משיח בן יוסף הולך ומסדר את כל הכוחות, ועכשיו לאט לאט עם ישראל התחיל. זה מי, איזה כוח ישלוט בעולם, איזה אמת הופיע בעולם, האם רק הצד החיצוני, בסדר? כמו מלכות רומא האדומה, או עם ישראל שמר בדמות יוסף, כמו שדיברנו עכשיו יותר, בסדר? טוב, אז רציתי, אני חושב שדרך שהם נפגשים בדמות ככה זה עוד יותר מחדד את הסוגיה שלנו. אני רוצה להוסיף עוד פסקה, אין לכם, אני אקרא את זה רק מזה. יש במידות הראייה, מידות הראייה, יש שם הרבה מידות שהרב מדבר עליהם, הוא מדבר גם על מידת הכבוד. בפסקה אחת שם הוא אומר דבר כזה, כל, אני קורא כמה משפטים עוד, בסדר? כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד החוץ. רק במעמד שפלות הנפש יתעורר חשק להתעדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. אבל כן חייב האדם להגדיל את ראש המשלמות הפנימית ודבריו ובייחוסו להכרת עצמו לאחרים, כן, ודבריו בייחוסו להכרת עצמו לאחרים יהיו תמיד משקל הראוי. כן, אומר, יש שני מרכזים באדם, או שיש שלמות פנימית או שאתה כל הזמן מחפש את החוץ ואת הרושם. אם נגיד את זה בצורה של שאלה ככה, אדם מוצא את עצמו כל הזמן מתחשבן עם החוץ ומה אומר עליו, וזה מאוד מנהל אותו וזה מאוד מרכזי בחיים שלו, מה הוא יכול לעשות מול זה? טוב, אז הוא מבין, הוא מנסה להתגבר, אבל איך, מה הפתרון היותר שורשי לזה? אומר הרב, הפתרון היותר שורשי זה לא כך התעסקות עם החוץ, יותר התעסקות עם הפנים. ככל שהשלמות הפנימית שלו תהיה יותר מלאה, בסדר? יברר את העולם הפנימי שלו, יחיה מתוך העולם הפנימי שלו. מה זה יברר? יברר את הדרך שלו, יאמין בה, ינסה לחיות כל דבר מתוכה לאט לאט, זה לא ביום אחד. זה השלמות הפנימית שלו מתעצמת, מתחזקת, מתוך כך היחס אל החוץ מתרכך, בסדר? פחות משועבד אל החוץ. וממילא כל היחס לחוץ מקבל איזון, מקבל איזה פרופורציה. והפוך, ככל שאני יותר חסר את השלמות הפנימית הזאת, שהפנים שלי יותר לא מבורר, לא מאמין, לא אחוז בו, לא חי מתוכו, אז מילא הצד החיצוני מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי, מאוד מנהל אותי, מאוד משפיע עליי. זאת אומרת, הפתרון השורשי לדבר הזה, להתמודדות הזאת בתוכי, זה התמודדות תרבותית, כן? זה ההתמלאות מהשלמות הפנימית. אני אקרא עוד מעט הפסקה, בסדר? זה, אני חושב שזה, זה מאוד מברש שפה יש שתי מרכזים. זה או זה או זה, בסדר? והרבה מה שבדרך, באמצע. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, אם חסר לי בשלמות הפנימית, אז הטבע יחפש, הוא חייב שלמות. לא מהפנימית, הוא יחפש הכל מן מהחוץ. ומאיך שהחוץ מחשיב מה זה שלם, כל הזמן תהיה משיכה מאוד גדולה. איזו עבדות, אמרנו את זה בכמה אפשרות שזה, איזו עבדות לדבר הזה. זו עבדות לא, היא לא מתחילה מהחוץ, היא מתחילה מבפנים, אני חייב את הדבר הזה, אני משועבד, אני חייב לקבל את השלמות הזאת. רק במעמד שפלות הנפש, שהשלמות הפנית חסרה, אז יש מעמד שפלות הנפש, התעורר חשק להתעדר לפני אחרים. התחזק לו מאוד מאוד החשק לאיך הוא נראה, איך הוא מתעדר, מה חושבים עליו. בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. כן, גם כל מיני משחקים כאלה, גם על מה שאין בו, שהוא מנסה להראות כאילו יש בו. ועל כן, חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית. אל תתעסק רק עם לא חוץ. בסדר? פחות עם החוץ. תתעסק יותר עם גם וגם, אבל בעיקר, שורש זה, תגדיל את רושם השלמות הפנימית. ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים, אלה, ואיך הוא נראה כלפי אחרים, יהיה תמיד במשקל הראוי, זה יקבל את הפרופורציה הנכונה. מתחיל מהפנים, ומתוך זה הוא נפגש עם החוץ. ולא, אבל אם הפנים הזה ריק, אז הוא חייב לחפש מרכז אחר. בסדר? אני חושב שזה דברים שקצת אמרנו אותם, אבל זה ככה, פסקה יותר מחודדת עם זה. בסדר? זה במידת הכבוד, במידות הראיה, בפסקה ד'. בסדר? טוב, אנחנו עדיין בעוד קצת בהרחבות, אני חושב שאולי הפעם הבאה גם עוד קצת נעשה עוד טיפה עוד הרחבות לעניין הזה מכל מיני מקומות, ו... טוב, תהיה שלום לכולם.